טוב, הנושא שלנו היום זה בני שעיר אחורי, סיפורו של העם הנעלם. זה הנושא, העם הנעלם, שעיר אחורי. אתה רואה, מרוב שאתה לא יודע, שהוא נעלם, אתה לא יודע מי זה אפילו. מרוב שהם נעלמים, מי אלה בני שעיר אחורי? אשתו של עשיו יצאה מהם, זה נכון. באמת, זה עם שהוא לא מוכר, עם לא ידוע, עם נעלם בתוך הפסוקים ונעלם במהלך הלימודים, אנחנו לא כך שומעים עליו, אבל פרשת וישלח מסתיימת לאחר המפגשים, כי פרשת וישלח מאוד, מאוד דומיננטיים במפגש של יעקב ועשיו, יעקב המלאך של עשיו יש שם, יעקב ועשיו עצמו, ואחר כך סוף הפרשה מתארת בעצם את ה... את השושלת שיצאה מעשיו, השושלת שיצאה מעשיו, כן, אז הפסוקים מתארים שעשיו התיישב בהר שעיר עם בני משפחתו, כן? אני אמצא את זה, זה בפרק למדבב, כתוב לנו שאלה תולדות עשיו הוא אדום, כן? ואלה תולדות עשיו הוא אדום, עשיו לקח את נשיו מבנות כנען, את הדה בת אלון החיתי, ואת האוליבמה בת ענה בת צבעון החיבי. ותשבוצמת ותשמל אחות נוויות. יש לו פה שלוש נשים, וכתוב, וישב עשיו בהר שעיר, עשיו הוא אדום. עשיו מה זה? כן, נכון, מחלב תשמל. עשיו מתיישב בהר שעיר, הוא אדום. איפה זה הר שעיר? הר שעיר זה מקום שנמצא ב... כן, ירדן לכיוון אילת, לכיוון דרום, נכון. מדרום ים המלח כזה, לכיוון דרום, לכיוון אילת. שם נמצאת ירדן. לא ירדן, סליחה, שם נמצא הר שעיר. זה נמצא בירדן באזור הזה. אז שם עשיו מתיישב במקום הזה, בהר שעיר. למה המקום הזה נקרא הר שעיר אבל? למה הוא נקרא הר שעיר? אפשר היה להסביר שנקרא הר שעיר על שמו של עשיו עצמו, שעשיו עצמו נקרא איש שעיר, והוא קרא למקום הר שעיר. אבל בפסוקים בתורה נראה שזה לא בדיוק ככה, אלא אחרי שכתוב שעשיו התיישב שם, אלו תולדות עשיו אבי אדום בהר שעיר. כלומר, בהתחלה מספרים על הבנייה של עשיו במשפחה שלו בארץ ישראל, אחר כך הבנייה שלו בהר שעיר, ואחר כך התורה מספרת, כן? התורה מספרת אחר כך, בהמשך הפסוקים פה, אלה בני שעיר אחורי יושבי הארץ, לוטן ושבעו, ושובל וצבעון וענה, כן? כלומר, התורה מספרת בעצם על עם שישב במקום הזה, יושב במקום הזה לפני עשיו. העם הזה נקרא בני שעיר אחורי. זאת אומרת שנשמע מפה שלמה המקום הזה נקרא שעיר, לא על שמו של עשיו, אלא על שם אדם אחר, שקראו לו שעיר, שעיר אחורי. והוא הוליד ילדים, והילדים הולידו ילדים, גדל שם משפחות גדולות, שבט מאוד גדול של אנשים שהשתלט על המקום הזה, על כל הער הזה, הר שעיר, והם יושבי הארץ. יושבי הארץ, הם היו, ישבו שם לפני עשיו. ישבו שם לפני עשיו. זאת אומרת שמה שהיה בעצם עשיו בהתחלה גדל בבית של יצחק ורבקה, כן? ומשם הוא נשא נשים וזה, ובאיזשהו שלב הוא הלך והתיישב בשעיר, הלך להתיישב באזור הזה, בהר שעיר, ובשלב נוסף, ושם הוא גם, הוא כבר נשא אחת מהאנשים שלהם, אחת מהאנשים של עשיו, הרי זאת האוליבמה בת ענה בצבעון החיבי. ענה וצבעון זה מהבנים פה של זה, של שעיר אחורי. זה ענה וצבעון זה צבעון החיבי. אז הוא נשא מהאנשים האלה, והלך והתיישב שם, ובאיזשהו שלב, כן, מספרת לנו התורה שמשפחתו של עשיו הורישה את המקום הזה מבני שעיר אחורי. כלומר, השתלטו על המקום הזה והתיישבו שם במקום אנשי שעיר אחורי. הם בעצם גירשו אותם משם. באיזשהו שלב במשפחה של עשיו השתלטה על המקום וירשה את המקום הזה מפני אחורים. כך כתוב בספר דברים. כן, כתוב ככה, עשה לבני עשיו ויושבים בשעיר, כהשמיד את החורים מפניהם וירשום וישבו תחתם עד היום הזה. כן, בספר דברים, פרק ב', פסוק כ"ט. אז הבני עשיו הורישו את הבני שעיר אחורי האלה. אבל התורה פה מעריכה בהרבה הרבה פסוקים, מתארת לנו את האנשים שישבו שם, ואלה בני שעיר אחורי, נקרא לכם קצת יושבי הארץ, לוטן ושובל וצבעון וענה. כאשר, מה זה? יש קיבוצים באזור, באזור הזה לוטן ושובל, כן, לוטן אני מכיר, יש גם שובל, לא הכרתי, יש גם שובל? אה, מדהים, זה לא הכרתי, לוטן זה מכיר, מה זה? אבל זה בצד השני של הר סעיר, כן, כאילו הר סעיר הוא בצד של ירדן, הקיבוצים בצד של כביש הערבה, כן, נכון? איפה הם? בכביש הערבה הקיבוצים האלה. לוטן וכביש, ואיפה שובל? בבית קמה זה שובל, זה הרבה יותר, זה יותר צפונית קצת, יותר צפונית קצת משם, כן. כן, אז לוקחים, כן, אז קיבוצים שנקרו מכאן, ודישון ועצר ודישן, יש גם מקום שנקרא בארץ דישון, אבל זה בצפון, זה לא נראה לי קשור אליהם, אולי, אבל לא נראה לי קשור אליהם, זה בצפון בכלל. אלה אלופי החורי בני שעיר בארץ אדום, והיו בני לוטן חורי ואימם, ואחות לוטן תמנה. זה גם כן פסוק חשוב, אחות לוטן תמנה. כן? שמי הייתה תמנה, אנחנו יודעים, תמנה אחרי זה התחתנה עם אליפז, כן, ובנו של עשיו ונולד ממנה, עמלק יצא ממנה, כן. ולבני שובל, עלוון ומנחת ועבל ושפור ועונם, ולבני צבעון והיה וענה, הוא ענה אשר מצא את הימים במדבר, בראותו את החמורים לצבעון אביו. ענה מצא את הימים, הימים, מה זה הימים? אז חזר מפרשים, זה פרד. הוא מצא את הפרדים. מה כאן מצא את הפרד? פרד כבר היה ליצחק, אני מצא את הדרך איך להוליד פרד. הרי פרד זה החלאה של סוס וחמור. אז הוא מצא את זה. בעצם התורה פה מרחיבה מאוד בפסוקים על ה... לא נקרא פה, עוד כמה פסוקים יש על זה. היא קוראת להם אחרי זה למנהיגים שם אלופים. כן, אלה אלופי אחורי, אלוף לוטן, אלוף שובל, אלוף צבעון, אלוף ענה, אלוף דישון, אלוף עצר, אלוף דישן. אלה אלופי אחורי לאלופיהם בארץ סעיר. אז זה העם הזה שישב פה, ישב בהר סעיר לפני שבני עשיו הורישו אותם. באמת זה תמוה, מה התורה רוצה לספר לנו על העם הזה? מה כל כך חשוב בעם הזה? מה מיוחד בו? מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו? כן? שהתורה מעריכה ומרחיבה על השושלת שלו ועל האנשים שיצאו ממנו ועל האלופים שיצאו ממנו. אז זה הנושא שלנו, אני מברך קצת על העם הנעלם הזה. קודם כל נתחיל לפי הדרכים הפשוטות, דרכי הפשט, הרמב"ן כבר מאיר את השאלה הזאת, וכותב הרמב"ן שמביא בשם אבן עזרא, שהתורה הביאה, היא הרי ציוותה אותנו לא לרשת את אנשי עשיו. כן, את נחלתו של עשיו עשו לנו לרשת עכשיו. עד מתי? עד מתי? עד לעתיד לבוא, נכון? רק לעתיד לבוא, יהיה אפשר, ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו. כן, עלו מושיעים, זה עד שנגיע לעתיד לבוא, נרשת את שעיר. כמו שיעקב אומר לעשיו, הוא אומר לו בפרשה שלנו, כן, אני התנהלה לאיתי, עד אבוא אל אדוני סעירה. כרגע אני לא אלך איתך לסעיר, אני אבוא אליך לסעיר. מתי? זה חלק מנחלת, נקראת נחלת עשרה עממים. אנחנו כרגע נמצאים בשלב שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את ארץ כנען עם שבעה עממים, שבעת עמי כנען, לעתיד לבוא יהיה עשרת עמי כנען. כלומר, ייתנו לנו גם את הקני, כנזי וקדמוני, שזה הנחלה, חלק מהנחלות האלה זה אדום ומואב ועמון, וחלק מזה זה גם אדום, זה נחלתו של סעיר. זה תהיה נחלה עתידית, שייכת חבל ארץ עתידי לעם ישראל, כרגע לא. אז הנחלה הזאת היא עתידית, כן? היא הייתה בהתחלה שייכת ליושבי אחורי, ואחר כך לעשיו. אז אומר הרמב"ן, למה התורה מספרת לנו את זה? בשביל שנדע להבדיל, כיוון שאסור לנו לקחת את נחלתו של עשיו, אז שנדע את השושלת של מי שייך, כן? מי המשפחות ששייכות לעשיו, ומי המשפחות שייכות לחורי. נשארו שם עוד כמה משפחות שהם צאצאים של שעיר אחורי. הם צאצאים של שעיר אחורי, נשארים שם, נשארו כמה משפחות כאלה. אז שנדע להבדיל, נדע אם אנחנו רוצים לכבוש חלק מהמקומות האלה, צריכים חלק מהמקומות האלה, אז שנדע, מקומות של עשיו, כן, להבדיל את היחוסים ביניהם. את המקומות שמיוחסים אחרי הצאצאים של עשיו, אסור לנו לגעת בהם, כי הם לא ניתנו לנו עדיין לנחלה. המקומות שמיוחסים לנחלתו של שעיר אחורי, מותר לנו לגעת בהם. בסדר, כך כותב פה הרמב"ן. כן, אבל הכתוב הפריש ביניהם, אולי נקרא קצת מהרמב"ן פה על התורה, אומר, אלה בני שעיר אחורי, שם, אחורי שם האיש היה, אבי אומה קדמונית, אומה קדמונית, תיקרא על שמו כמו האמורי והפריזי, כמו שנאמר אשר ישמית אחורי מפניהם, ונקרא שעיר על שם הארץ שנקראת שעיר, הוא מספר קצת תפוק מה שאני אמרתי, ארץ, אז מה נקרא שעיר והוא נקרא על שם הארץ? והשם הזה היה לארץ מן עשיו, שהוא איש שעיר מיום שהלך שם. ואילך. כלומר, עשיו בעצם גרם למקום להיקרא שעיר, ואחורי קיבל את השם הזה בעקבותיו. כלומר, בדיוק מהלך פה מה שתורתי מקודם. בכל אופן, אומר ככה, וכתב רבי אברהם, הזכיר הכתוב זה להפריש יחוסי שעיר ועשיו, כי ישראל יצובו על בני עשיו. כי ישראל יצובו על בני עשיו. אז נדע מה שייך לעשיו, מה שייך לחורי, ונוכל לכבוש חלק מהמקומות האלה. הסבר אחד, הסבר שני מביא הרמב"ן, ורש"י כתב, לא הוזקק לכתוב משפחות אחורית, ולפי רש"י למה כתבו לכל המשפחות האלה, אלא מפני תמנע להודיע גדולת אברהם. אחות לוטן תמנע, אחות לוטן תמנע, בשביל זה הודיע גדולת, למה, איך זה מודיע גדולת אברהם? כי תמנע היא הייתה, כן, כתוב שהיא הייתה פה אחות של אלופים. אלוף, אלוף, בגמרא כתוב, אלוף זה בעצם מלכותא בלא תגא. אלוף זה מלכותא, מלכות בלא כתר. מלכותא בלא תגא, כלומר, זה איזשהו שער ששולט על הנציב כזה, נציב אבל ששולט על, על האזור הזה, אולי מעלים לו גם מיסים וזה, אין לו סמכויות ממש של מלך, כן? עוד אולי יכול לקחת אותם למלחמה, אולי לגייס לצבא, אבל יש לו הרבה הרבה סמכויות והרבה שלטון שם. מלכות הבלוטג הזה, אלופים. אז היה להם שלטון האלופים האלה, והיא לתמנע יחות אלופים הייתה, והיא כל כך רצתה להידבק בזרו של אברהם אבינו, ואתה רוצה להידבק בזרו של אברהם אבינו, הלכה ליצחק, ואף אחד לא רצה לקבל אותה, עד שהיא נהייתה פילגש לאליפז, כן, אליפז בנו של עשיו, נהייתה פילגש לאליפז. זה מראה גדולתו של אברהם אבינו. כן, שהם דחו אותה, לא רצו לקבל את תמנע בהתחלה, אבל אליפז קיבל אותה בתור פילגש, ומזה נולד המלאק. אז לאור גדולתו של אברהם, שאחות אלופים מהמקום הזה, כן, אישה עם מעמד מאוד גבוה, כן, מאוד מכובד, מאוד חשוב, רוצה להידבק לדורו של אברהם. כן? אז מי נשאר? איזה מלכה? תמנע? לא, היא לא הייתה מלכה, הלכה להתבקה, שהיא התבקה בהם עוד שהיא הייתה במקום, כשהאחים שלה היו שם אלופים. אחרי זה, בדיוק, אחרי זה עשיו, הורישו את המקום הזה, כבשו את בני שעיר אחורי וגרשו אותם משם, אחר כך. אחר כך הם גרשו אותם. ברור, היא נשארה כבר עם, עם המשפחה של עשיו, זה נכון, נשארה עם המשפחה של עשיו. אז ככה מסביר, מסביר הרמב"ן, כן? והרד"ק כותב, כן, הרמב"ן הביא את רש"י ואת שתי פירושים, אמרנו גם א' דעית ביחוסים ביניהם וב' להראות גדולתו של אברהם. הרד"ק מוסיף פה עוד דבר, נקרא לכם את הרד"ק, אמור רבותינו כל אלוף מלכותא בלא תגא, כן, ונכתבו תולדות עשיו בתורה, טוב זה תולדות עשיו, לכבוד יצחק כמו שנכתבו תולדות ישמעאל לכבוד אברהם. אחרי זה הוא כותב על בני שעיר אחורי שהיו יושבי הארץ מתחילה, קודם שבאו בני עשיו ותולדותיו. הבני שעיר אחורי יושבו שם קודם שהם באו, והיה הסיפור הזה להודיע כי להשם הארץ ומלואה, נוטלה מזה ונותנה לזה. כי אלה היו יושבי הארץ מתחילה, והאל הורישה מפני עשיו בניו. להודיע לנו שהקדוש ברוך הוא הוריש את הארץ הזאת מפני בני עשיו, ולמה, כן, זוכר אלה אלופי שעיר, להודיע כי לאהבת יצחק נתן לעשיו נחלת אלופים אלה בני שעיר. אז לאהבת יצחק, הקדוש ברוך הוא חלק מהברכה ליצחק, לזרחה את הארץ הזאת, גם מוסף על עשיו. עשיו קיבל נחלה בארץ ישראל, את המקום הזה שנקרא שעיר, השם נתן את רוב המקום לעם ישראל, וחלק נתן לעשיו, לרשת את שעיר אחורי, וכל זה מאהבת יצחק. מאהבת יצחק גם עשיו מקבל את הברכה הזאת. אבל כל פני הרד"ק כתב, להודיע שהקדוש ברוך הוא נוטל מזה נחלה ונותן לזה. טוב, מה זה בא ללמד אותנו? אבל שהשם נטל את הנחלה משעיר אחורי ונתן לבני עשיו, למה זה כזה חשוב ומשמעותי ללמד אותנו? אלא שבאמת התורה פה רוצה לספר לנו הרבה על, על ארץ ישראל וגם עלינו. יש בפרשייה הזאת איזשהו עיקרון שצריך להבין אותו. הגמרא מסכת שבת רש"י כבר מביא את זה כאן בפרשה שלנו, מתארת מי הם היו באמת האנשים האלה, בני שעיר אחורי. מה התכונות המיוחדות שלהם? כן? מה האופי המיוחד שלהם? אז אומרת הגמרא, בני שעיר, כתוב פה בני שעיר אחורי, יושבי הארץ. בדיוק. מה זה יושבי הארץ? הגמרא כבר מסכת שבת אומרת, יושבי הארץ? שואלת הגמרא, אתו כולי אלמא, יושבי רקיע נינו? מה זה יושבי הארץ? מה, אתה יושב ברקיע? כל אחד, כל שאר האנשים יושבים ברקיע, כולם יושבים בארץ. מה פירוש המושג יושבי הארץ? אלא כאן באמת אומרת התורה, מסמים חזל שהתורה פה באה לאפיין, להבחין לנו מי היו האנשים האלה. הם היו אנשים שיושבי ארץ, כלומר, מחוברים לארץ. מחוברים לארץ בכל נימי נפשם, בכל, כן, בכל כוחות החיים שלהם, היו מחוברים לאדמה, היו מחוברים לארץ, חשים אותה. מרגישים אותה, נושמים את האדמה, נושמים את האדמה. אנשים שמחוברים לארץ. שמה? אומרת גם זה לשון חורי. חורי מלשון, מלשון מה? ערכה. ערכה. הם היו יודעים להריח את הארץ, היו מריחים את האדמה, מריחים את האבנים, מריחים את הזה, ועודים, בידום, עודים מה לגדל בכל מקום. ככה יודעים לגדל. הם לא צריכים לקחת, כן, לקחת את האבנים, להביא אותם למעבדה, לראות איזה סוג סל הזה, איזה סוג איזה, להביא לפי זה את מקום הגידול. לפי הערכה שלהם, זה אומרים, מלוא קנה זית לפה, מלוא קנה גפן לפה. כן, היו לכם יודעים בדיוק איפה לגדל את הגפנים, איפה לגדל את הזיתים, איפה לגדל את התאנים, איפה לגדל את התפוזים, וגם באיזה מידה, כמה להשקיע, כמה לגדל שם. ככה, ואיך עושים את זה? על פי הערכה של הארץ. מה אתה אומר לצור, על אנשים כאלה? זה אנשים שמה? אנשים שכמו שאמרנו, הם יושבי האדמה, הם מחוברים, כן, מחוברים לארץ בכל, בכל מיני נפשם. איזה סוג אנשים אלה בעצם? איזה סוג אנשים אלה? שאם אנחנו באים לתאר אותם, זה אנשים מאוד מה? מאוד אדמתיים. מאוד אדמתיים, זה אומר שהם לא מה? מה הם? פלאחים כאלה, כן, אבל זה כאילו, מה חסר, מה זה? לא, נלחמי זה עוד דבר, אבל מי שמחובר מאוד לאדמה, לגשמיות, לארציות, אז הוא מנותק ממה? מי שמחובר לארץ, הוא בעצם מנותק מהשמיים, נכון? הם לא רוחניים, הם הפוך מרוחניים. זה כאילו בני אדם מאוד פרימיטיביים, בני אדם מאוד פרימיטיביים. כן, זה תרבות כאילו עתיקה כזאת, עתיקה, שהיא הייתה מאוד ארצית, מאוד אדמתית. מאוד לא רוחנית, מאוד לא רוחנית. זה כמו בעל חיים מאוד מפותח, בעל חיים מאוד מפותח שיש לו יכולות אנושיות, הם יודעים לחשוב גם בזה ברמות מסוימות, אבל הם מאוד מחוברים לאדמה. בגלל שלא היה להם עולם רוח, לא היה להם עולם מחשבה, אז כל העיסוק שלהם, כל כוחות החיים שלהם, כל כוחות החיים שלהם, במה הם התמקדו, במה הם בעצם השקיעו, רק בקישור של האדם לאדמה. עד שיודעים להריח את האדמה ולזהות את הגידולים שלה, לזהות את המקומות שלה. כן? ככה מביא רשי כבר בפרשה שלנו, כותב פה, יושבי הארץ שהיו, א', יושבי הארץ היו יושביה קודם לאסב, זה הסבר ראשון, נכון? קודם שבא אסב לשם, ורבותינו דרשו שהיו בקיעין ביישובה של ארץ, מלא קנה זה לזיתים, מלא קנה זה לגפנים, שהוא תואמין האפר ויודעים איזו היא נטייה ראויה לה. גם מריחים וגם תואמים את האפר. משהו מאוד מיוחד, האנשי שעיר אחורי האלה. עכשיו, שימו לב, אז מה קרה? באים בני עשיו, ואמרנו, הקדוש ברוך הוא נוטלה מזה ונותן לבני עשיו. שהם משתלטים וכובשים את המקום הזה של אנשי שעיר. אז הרב קוק מסביר, יש על זה פסקה בעיניה של הרב קוק מסביר את הדבר הזה, מה באים ללמד אותנו בזה שאנשי שעיר אחורי יהיו מאוד, מאוד ארציים, מאוד, מאוד אדמתיים, מאוד שקועים באדמה. באה התורה ללמד אותנו שבאמת תכלית האדם זה לא האדמה. תכלית האדם, כן, זה לא החיבור, לא החיבור שלו לאדמה, אלא החיבור שלו, לא הארץ, אלא החיבור שלו לשמיים, החיבור שלו לעולם רוחני, כן, החיבור שלו לרוח, לנשמה שלו, לנשמה שלו. בני שעיר אחורים היו אומה כזאת, כן, אומה כזאת אמרנו פרימיטיבית, אומה קדמונית כזאת, שהם היו קשורים לממקי האדם, אני אקרא פה קצת פסקאות מהרב, חבל שאין לכם את זה מול העיניים, אבל אני אקרא ואתם תקשיבו, בסדר? אומר ככה, התוכן הארצי, זה היה בשבת, הרב קוק, התוכן הארצי והקישור אל האדמה של בני אדם, מוכרחים הם שיקלטו יפה בתחילה. אומר זה לא רק ש... זה בא לומר שיש לב הכרחי שהאדם יהיה קשור לאדמה. הבסיס, זה הבסיס. שהאדם יהיה קשור לאדמה. אבל איך תהיה קשור לאדמה? אם אתה ישר האדם יהיה מפותח, יהיה ישר בעל מחשבות עליונות, בעל רוחניות גבוהה, בעל כן, עולם נשמתי מאוד מפותח, אז הקשר שלו עם הארץ יהיה לוקה בחסר, יהיה לוקה בחסר. קודם כל צריך לבנות את הבסיס. הבסיס זה שהאדם יהיה מחובר לאדמה. יהיה מחובר לאדמה, זה הבסיס, כן? התוכן יחובר לארץ. מוכרחים הם שיקלטו יפה בתחילה. ובעת שאלה הראויים על פי תכונתם להיות קלוטים במעמקי החיים שלהם אל האדמה, מופיעים, מוכרח הוא שלא יפריע עם תוכן רוחני. מוכרח שאנשים האלה יהיו יושבי הארץ, לא יושבי שמיים. הם לא... בלי תוכן רוחני אנשי שעיר אחורי. כי רק המסירה הגמורה לענייני האדמה תכשיר את בני האדם לחדור לתוך מעמקי הידיעה בחוש נפשי פנימי. כן? רק מי שאין לו עולם רוחני הוא שקוע במעמקי האדמה עם חוש נפשי פנימי. לדעת את תורת האדמה ואת חייה. ולהיות גם כן קשורים לה באופן הראוי לאדם הנועד לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. והם הראשונים שרוחניותה העליונה של התורה לא נתנה להם את הערתה, אלא הם, כן, הרוח העליונה של התורה. בכל לב וכל מילוי נפש נתמכרו לאדמה, והם הם יושבי הארץ, הם מאוחרים לאדמה, זה הביטוי יושבי הארץ. ועומק הקישור והחשק הפנימי, הוא המוליד את החדירה, הידנות, עד שעלתה בידם לקבע את הסודות הראשונים לצורך כלכלת האדמה והתפתחות תרבותה. טוב, נדלג קצת. והתרבות הנמוכה הזאת של האדם, תראו איך הוא מגדיר אותם, זה תרבות נמוכה, 10% זה תרבות נמוכה של האדם, בתור בעל חי, עובד וניזון מהאדמה, קדמה לאורה של תורה. אבל זה בסיס. זה בסיס שעם קשר של אדמה, והוא קודם עוד נבין מה המשמעות שלו. קדמה לאורה של תורה, למען תימצא צורה עליונה זו, כבר בחיים את בסיסה האמיץ. כן, שהצורה העליונה של התורה תמצא את הבסיס, כלומר שיהיה קישור של האדם לאדמה. צריך קודם כל, התרבות האנושית צריכה לפתח קשר חזק עם האדמה, ואז תוכל לבוא האור של התורה, ולהעמיק את הקשר הזה, להעצים את הקשר הזה, ולהגדיל את הקשר הזה עם האדמה למקומות גבוהים יותר. כמו שעוד מעט נראה קומות עצומים ועליונים, שאנחנו נראה לאן ייקח אותנו. שכל חוקת אמונת אומן, יושר וצריך דבר השם, יסוב עליו. והוא צריכה תרבות של יושבי הארץ להיות מוקדמת בזמן, תרם הופיע אור השמה מהעליון. ולכן, אתם מבינים, זה מה שקורה פה. קודם כל, מתחילים עם תרבות פרימיטיבית, קשורה לאדמה, יושבי הארץ. אחרי זה, מי נוחלים אותם בעצם? בני סב. סב זה כבר המפותח יותר. למה זה המפותח יותר? סב, הוא לא סתם, הוא לא, הוא אדם רציני יחסית, הוא בא מהמשפחה של אברהם אבינו, משפחה בנו של יצחק אבינו, כן, זה כבר תרבות הרבה יותר מתקדמת, הרבה יותר מתפתחת, כן, לכן זה המשמעות שבני סב יורשים את בני סעיר אחורי, תרבות יותר מפותחת, אין להם כמובן אורה של תורה, סב זה לא אור התורה, אבל הוא בא משפחתו של אברהם אבינו, הוא בא משפחתו של יצחק, לכן הם יורשים את הזה, את בני סעיר אחורי. וזה אומרת הגמרא פירוש שני על סיר אחורי, אמרנו דבר ראשון הם מריחים את האדמה, יושבי הארץ מריחים את האדמה וקולטים מלוא גפן מלוא זית. דבר שני, בני חורי הם נעשו, כתוב בגמרא שנעשו בני חורין מנכסיהם. שמעתם, זה הפירוש השני שהגמרא מביאה שם. נעשו בני חורין מנכסיהם. מה זה בני חורין מנכסיהם? מה הכוונה? מה הפשט? הפשט הוא שאסב, בני אסב באו והשתלטו עליהם. וגירשו אותם משם, לקחו להם את כל הנכסים, הורישו אותם. אולי נשארו פה ושם, קצת אמרנו, שעריות של סעיר אחורי שהעם ישראל אסור לו לכבוש אותה, אבל בעיקרון נעשו בני חורין מנכסיהם, כן? שעשיו השתלט להם על הנכסים. אז הרב אומר, שלצאת, הרב קוק אומר, לצאת מה... בני חורין מנכסיהם תומן פה עוד משהו. תומן פה בעצם שהאדם לפעמים משועבד לנכסים שלו. אתם מבינים, זה כאילו מה שהתרבות הזאת ייצרה, מה ייצרה בעצם? ייצרה בני אדם שמיים, שהם תלויים, הם כפופים, הם משועבדים לאדמה, הם משועבדים לנכס, הם משועבדים לחיי החומר, זה הם משועבדים, הם משועבדים לזה. אז כשבאים בני עשיו וכאילו יורשים אותם, אז יש פה איזושהי התעלות, כן, התעלות של האדם, האדם הולך ומתפתח, אתם מבינים, זה איזשהו תהליך אבולוציוני כזה, תהליך התפתחותי, האדם הולך ומתקדם, הולך ומתפתח, ואז השיעבוד שלו לעולם החומר, כן, השיעבוד שלו לעולם החומר, הולך ונחלש, הולך ונחלש. כלומר, ככל שהאדם יותר נפתח לעולמות רוחניים יותר, לשמיים, אז ככה הוא פחות משועבד, הוא נעשה בין חורים מנכסיו, כן, מסביר פה הרב בן היה, אומר ככה, אחרי כל הקישור הזה לארץ, והעמקה של הידיעה הפנימית והיחס הגדול שיש למשפחות האדמה הללו עם הקרקע, כן, אינם היסוד של הקיום ליישוב הארץ התכליתי, ואינם כי הם משמשים בתור מעבר להוריש לבני אדם יותר מפותחים. אמרנו, יוצרים קודם כל לבנות הבסיס, מורישים את זה הלאה לבני אדם יותר מפותחים, זה כבר התרבות של עשיו. התרבות של עשיו שהורישה את בני סעיר אחורי. שהרוחניות יותר פועלת עליהם, עד שהם עולים במעלות האדם. תראו, תהליך של התפתחות, אבולוציה כזאת, אבולוציה של רוח, כן? בהתחלה רק עולם החומר, עולם הגוף, ואז הולכת ומעלות האדם ורוחניות, כן? אף על פי שאינם יכולים מצד יתרונם להיות כל כך קשורים אל הקרקע, כאלה בני סעיר אחורי. מכל מקום, הם האחרונים אינם המנצחים. כלומר, כבר בני סב לא יכולים להיות קשורים אל הקרקע כמו שבני סעיר אחורי היו, למה? כי יש להם קצת יותר עולם רוחני, הם לא רק משועבדים לאדמה. אבל עדיין, בסופו של דבר, האחרונים הם המנצחים. כלומר, הרוח שבאדם גוברת על הצדדים של השעבוד שלו, הקישור שלו אל החומר. כן? נדלג קצת. אשר יצר את האדם בצורה עליונה, שיהיה לו יתרון על כל בעלי החיים, ומוכרח הדבר שלא יישאר האדם בשיקור הארצי. כך שאנחנו רואים בני אדם שהם רק מתעסקים עם עם עולם החומר, כן, עם העולם הארצי, זה כאילו לא התכלית של האדם. התכלית של האדם זה לפתח את שדה הנשמה שלו. ואם באו נפשות ירודות לעולם, שזה בני שעיר אחורי, למה נוציא אל הפועל, זה השימוש המוכרח, לא הם יהיו עם יורשת הארץ. הוא מנחילה לדורות הבאים. כי הם משמשו בתור יסוד תחתיתי, כן, שהבניין נותר לו יותר מפה, מבני יסוד יכון עליו. והחירות המדומה, שבעלי החומר שקויי הקרקעות מדמים שהם שרויים בתוכה, הם חושבים שהם בני חורים, כי הם חופשיים עם האדמה, רצים על האדמה, שקויים עם האדמה, שהם נכסים באדמה, הם חושבים שהם בני חורים. הרב אומר, זה חירות מדומה. חירות מדומה. היא חירות כזאת הגורמת להם גלות, למען הושיב על מקומם את היסוד הראוי להתנחלות אידיאלית, עזיזה ונהדרת בקודש. כן? והחירות הפגומה והנשפלת נהפכת לרועץ לבעליה, להיפוך אפילו ממגמתם הקרקעית, ונעשו בני חורים מרחסה. אבל דווקא ההשתחררות שלהם מהתלות בקרקע, היא קוראת לזה בני חורים. ככל שאדם יותר משועבד לאדמה, לנכסים שלו, אז הוא לא נקרא בני חורים, הוא נקרא כאילו משועבד, הוא כאילו המדרגה של בני שעיר אחורי. נעשו בני חורים מנכסיהם, כלומר הם התעלו לארץ הזאת, קיבלה תפנית, קיבלה מדרגה רוחנית ונשמתית גבוהה יותר. אז זה כאילו ההתפתחות שהתחילה מבני שעיר אחורי לעשיו, שהם משתלטים על המקום. אבל אמרנו שלעתיד לבוא יתגלה שם המדרגה של עם ישראל. בואו עכשיו ננסה להבין מה קורה פה. התכונה הזאת של שעיר אחורי שהם ידעו לזהות, איפה, על ידי הערכה של ידי הקישור הארצי שלהם, זאת איפה להצמיח, כן, לזרוע פירות, גפנים, זיתים, תאנים, איפה להצמיח אותם, התכונה הזאת היא אחרי זה באופן מפתיע ופילי, היא חזרה לעם ישראל בדורות מאוחרים יותר. היא חזרה לעם ישראל בדורות מאוחרים, למי? אצל מי? אצל שלמה המלך, נכון. אצל שלמה המלך. מה קרה, מה היה אצל שלמה המלך? אצל שלמה המלך כתוב ששלמה המלך היה, הוא נטע גינות ופרדסים מסביב לירושלים. סביב לירושלים. איזה גינות פרדסים הוא נטע שם? אז אומרת הגמרא, הוא נטע שם את כל הסוגי הצמחים וכל סוגי העצים שקיימים בעולם. כל סוגי הצמחים והעצים שקיימים בעולם, שלמה המלך נטע בסביב לירושלים. איך הוא עשה את זה? איך הוא עשה את זה? איך הוא ידע לעשות את זה? מכיוון שאנחנו יודעים שהעולם נברא, העולם נברא בעצם בצורה של שיש לו כמו זרע שמתפתח, כמו זרע שמתפתח, והזרע שמתפתח הוא מוציא שורשים ממנו, שהולכים ומוציאים, נטעים יותר באדמה, אחרי זה גזע, אחרי זה ענפים, אחרי זה זה. אז ככה העולם בעצם התחיל מאמצעית העולם, זה אבן השתייה, ירושלים, אבן השתייה של ירושלים, השתייה שממנה מלשון שיטין, יסודות, שממנה הושתת העולם. מאבן השתייה, אז יצאו, כן, העולם הלך וצמח, יוצאות זרועות, יוצאות שורשים, שהולכות ובונות את כל העולם, כל המציאות. כדור הארץ מתחיל מהנקודה של אבן השתייה, והולך וגדל, הולך ונבנה, הולך ונוצר מאבן השתייה שממנה הושתת העולם. ממנה הושתת העולם. אז כיוון שממנה הושתת העולם, אז בעצם כל מינרל של טבע, או כל סוג של עץ, או כל סוג של צמח שקיים בעולם, המקור שלו זה אבן השתייה. הוא יוצא מאבן השתייה. ואיך הוא בעצם מקבל את החיות, מאיפה הוא ניזון החיות שלו? מאותו זרע, מאותו יסוד. מאבן השתייה יוצא איזשהו חוט מתחת לאדמה, שהולך, הולך, הולך, ומגיע עד לעצי הקוקוס באיים הטרופיים, ועד לעצי הפסיפלורה, שגם נמצאים באיים כאלה, או לכל עצים אחרים שצריכים אקלים מסוים, צריכים אדמה מסוימת כדי להצמיח אותה, אבל המקור היניקה שלהם מתחיל מאבן השתייה, משם יוצא החוט שמגיע אליהם. אז אומרת הגמרא, לא מגרש, סליחה, המדרש מתאר בעצם, ששלמה המלך ידע לזהות, כן, בחושים שלו, ידע לזהות בחושים שלו, בחושי קודש, הוא ידע לזהות בחושי קודש, את מה? את החוט שממנו יוצאים כל העצים, כל הצמחים, שבעצם המקום, לא יכולים לגדול לכאורה בארץ ישראל בכלל, כי אין להם את התנאים, אבל באותו מקום של האדמה, אותו מקום של האדמה, שהוא מחובר לחוט שמתחת לאדמה, מחובר שם מה שרוצה לעצי הקוקוס, לעצי הפסיפלורה, או המדרש נותן דוגמה של פלפלים, כן, פלפלים הכוונה, התבלין של הפלפל, תבלין פלפל גדל בארצות המזרח, אבל גם בארץ, הוא אומר, ידע לזהות את החוט של פלפלים, לזהות את זה שמה, ובדיוק בנקודה, בדיוק בנקודה שהחוט עובר מתחת לאדמה לפלפלים, הוא נטע עץ פלפלים. הוא לנקודה לקוקוס, נטע עצי קוקוס. וככה כל הפירות. ומילה ככה ירושלים הייתה עטופה בפירות. זאת אומרת, איך ידע לזהות את זה? עכשיו, בעצם מה אנחנו רואים פה? תופעה שהיא למה, מה היא מקבילה? היא לכאורה דומה למה? לאנשי שעיר אחורי. דומה לזה. אבל זה מגיע, תביני, זה מגיע כאילו ממקום מה? ממקום עליון, מקום עליון. מקום עליון, מקום גבוה. אנשי שעיר אחורי, הם ידעו לזהות את, את המקומות הטובים האלה באדמה, בזכות מה? בזכות הריח שלהם, בזכות הקישור הארצי שלהם, האדמתיות שלהם. אדמה, הקשר לאדמה. אבל שלמה המלך יודע לזהות את זה ממקום מה? מאיפה? מרוח הקודש שלו. רוח הקודש, כלומר, זה התעלות. אז המקום של שעיר הולך ומפתח, אומר, קודם כל, תתחיל עם הקישור הבסיסי לאדמה. אחר כך תבוא אורה של תורה, אורה של תורה, והיא מתגברת ומגרשת אנשי שעיר אחורי משם. זה מתבטא בצאצאים של עשיו. עשיו ומשפחתו שהם יורשים את אנשי שעיר אחורי, הם יורשים אותם, והם משתלטים וכובשים את המקום הזה. ושלב שלישי, זה אחרי שהאורה של תורה חלה על זה, אז כבר האור של התורה, חוזר כאילו למקום הראשון, ומתחבר לאדמה בחזרה. אתם כאילו מתחילים מהארץ, עוברים להתפתחות נשמתית רוחנית, ואחר כך השלב השלישי זה החיבור של שניהם ביחד. הוא של שניהם ליחד. כלומר, אתה מתחיל מהאדם שהוא אדמה, ואתה מגיע בסופו של דבר לאדם שמה הוא? כן, אדם ברוח, אבל אדם שגם מלשון של אדמה, אבל מה זה? תכון לך, למה אדם נקרא אדם? למה אדם נקרא אדם? מלשון מה? אדמה, אבל גם מלשון מה? שהוא בא מאדם, אבל גם מלשון מה? אדמה לעליון. אדמה ל... יש אדמה ויש אדמה, אתם מבינים? אדמה לעליון. אתה מתחיל מהאדמה, ואופר תורד להיות אדמה לעליון. מאיפה זה מגיע? זה השלב המתקדם, ההתפתחותי כבר ששלמה המלך נמצא שם. כן? שהוא ברוח הקודש יודע לזהות את כל, את כל הטוב שיש בארץ ישראל, ולא בהערכה כזאת מהקישור הארצי, אלא מתוך, כן, מתוך הקישור דווקא לעולמות השמיים, דווקא לעולמות הנשמתיים, הוא יודע לזהות את הסגולות של ארץ ישראל. ולכן תראו את ההבדל ביניהם, שאנשי שעיר אחורי, כן, לא הצלחנו לקרוא את זה מכאן, אבל לא נורא, אבל אנשי שעיר אחורי הם ידעו באמצעות החושים שלהם לזהות רק דברים מאוד ספציפיים, מאוד מסוימים, כאילו שקיימים בארץ ישראל לפי הפשט. מה שארץ ישראל מסוגלת להצמיח, כן, גפן, ארץ ישראל טובה בגפנים, בזיתים, בדברים האלה, תנאי האקלים ותנאי האדמה מתאימים. אבל שלמה המלך מצליח לזהות גם דברים שהם מעבר למה שארץ ישראל מסוגלת. כן, מהמקום הגבוה של האדמה לעליון, לא אדמה, לא אדמתיות, כמו אנשי שיחוי, אלא אדמה, אדמה לגובה, אדמה לנשמה, לרוח, שלמה מזהה כבר את הכוליות שיש בארץ ישראל, את כל הפריחה שיש בישראל, שישראל כוללת את כל המציאות, והוא מצליח להצמיח שם דברים שהם לא נמצאים בטבע בארץ ישראל. עצים ששכים לאקלים טרופי או לאקלים חורפי או לאקלימים רחוקים מהארץ. אבל הוא מצליח להצמיח אותם מתוך הארץ. זה מתוך הקישור הגבוה הזה. ולכן המקום הזה, אז ממילא עכשיו, אז המקום הזה שהוא שעיר, עכשיו מובן גם המשמעות העתידית שלו. משמעות העתידית, מתי אנחנו כאילו נכבוש את המקום הזה? עד אבוא אל אדוני שעירה, אומר יעקב אינו לעשיו, נכון? אומר, זה ארץ עשרה עממים, ארץ עתידית כזאת. מה עתידית? כי בא בעצם מתבטא שלבי ההתפתחות הזאת. אתה מתחיל עם האדם שכולו אדמה, עובר לאנשי עשיו, שאנשי עשיו כבר יש להם את התכונות קצת של יצחק, מקבלים קצת מהרוח של יצחק, ובסוף זה ניתן לעם ישראל. ניתן לעם ישראל, שעם ישראל הוא כבר לא אדמה, אלא הוא אדמה לעליון. הוא מקום מחיבור לשמיים, מחיבור לעולם הגבוה הזה, ואז משם הוא חוזר לחיבור שלו אל האדמה, אדמה ואדמה זה אותם אותיות, והאדמה הזה מתחבר לאדמה, ומוצא בברכה עצומה שאפילו בני שעיר אחורי לא יצליחו לזהות אותם. בני שעיר אחורי רק ברחוש הריח והכיבשור שלהם לאדמה, זה רק דברים מאוד ספציפיים ומאוד מסוימים. שלמה המלך עם הכישור הרוח הקודש שלו, זה כבר דברים, שפע עצום, שכל גינות ופרדסים של כל העולם היה מחובר לירושלים. וזה הסדר של ההתפתחות בארץ ישראל, והתהליך הזה הוא לא רק פעם, הוא בעצם גם אצלנו, תהליך של לצאת מהשיעבוד לקרקעיות, לאדמתיות, בני חורים מנכסיהן, ולפתח את הצדים הנשמתיים האלה, שהם מחזירים את רוח הקודש העליונה, שבסופו של דבר מתחברת גם כן לארציות ולאדמה. טוב, עד כאן.